שלום וברכה לכולם, אנחנו זוכים להיפגש יחד פעם נוספת בתוכנית יסודות לחיים כאן בערוץ 2000, וכאן זה המקום להודות להם על הבמה המכובדת שהם נותנים לנו כאן מדי שבוע בשעה 19:00 להעביר אליכם את התוכנית הנפלאה הזאת שנקראת יסודות לחיים. בעזרת השם, בתוכנית זו אנחנו נראה כל מיני כלים ואפשרות לחיים, איך אפשר לשפר, לשדרג, להעלות את רמת החיים שלנו בצורה מיטבית, בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. בואו ונתחיל. פעם היה אדם שלא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, אבא שלו נפטר, ואתם יודעים שההלכה אומרת שאדם שאבא שלו נפטר, הוא מגיע לבית הכנסת להגיד עליו קדיש. יש כתוב על זה בהלכה מעלות מאוד מאוד גדולות ונשגבות, שאבא שנפטר, אז שהבנים ילכו ויגידו את הקדיש, ואם הם יכולים גם כן לעלות חזנים זה גם כן טוב, אבל בעיקר זה עניין אמירת הקדיש. ואותו אדם התחיל להגיע במהלך 11 חודש להגיד את הקדיש בבית הכנסת לעילוי נשמתו של אביו, והנה לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, בסוף ה-11 חודש אמא שלו גם נפטרה. אבל כאן הוא כבר הפסיק להגיע לבית הכנסת. הרב פונה אליו ואומר לו, תגיד משה, למה כשאבא שלך נפטר אתה הקפדת להגיע 11 חודשים יום אחרי יום לבית הכנסת להגיד כאן את הקדיש, ופתאום אחרי 11 יום שאמא שלך נפטרה אתה כבר לא מגיע? מה הסיבה? אמר לו הרב, תראה, אני עבדתי מאוד מאוד קשה 11 חודשים להכניס את אמא שלי, להכניס את אבא שלי לגן עדן. אבל עכשיו אם אני אעבוד עוד 11 נוספים להכניס את אמא שלי לגן עדן, כבר לאבא שלי כבר לא יהיה גן עדן. אם 11 חודשים עבדתי להכניס את אבא שלי, אם אמא שלי תיכנס לשם עכשיו, כבר גן עדן לא יהיה לו, לכן בפעם הזאת כבר אני לא אגיע לבית הכנסת. אנחנו יודעים שמאחד הדברים הכי עיקריים ויסודיים בעם ישראל, זה עניין של גן עדן, עניין של עולם הבא. זה מזכיר לי סיפור נוסף, שפעם היה איזה זוג, השם ישמור, רחמנא ליצלן, שהלכו בתאונת דרכים והגיעו למעלה לשמיים, וככה הם מסתובבים בגן עדן, והבעל אומר לאישה, תראה איזה נעים פה, איזה נחמד פה, איזה כיף כאן, וגם האישה ככה נהנית מלהסתובב בגן עדן. ובשלב מסוים הבעל אומר לאשתו, תראי, אם לא הלחם כוסמין שלך וכל העניין של הבריאות, כבר לפני 10 שנים היינו מגיעים לכאן. הבעיה היא זה הלחם כוסמין וכל הדברים שאת מקפידה ככה להביא לנו באופן קבוע. אם לא השטויות האלה, כבר לפני 10 שנים היינו כאן. איך שלא יהיה, אבל אנחנו יודעים שאחד היסודות הכי חשובים בעם ישראל זה העניין של עולם הבא. וכאן יש את הדבר הפלאי ביותר שיכול להיות. אם תשימו לב, בכל התורה כולה, בחמישה חומשי תורה, לא בחומש בראשית, לא בחומש שמות, לא בויקרא, לא במדבר, לא בדברים, בכל חמישה חומשי תורה לא מוזכר אפילו פעם אחת העניין של עולם הבא. לא מוזכר אפילו פעם אחת העניין של גן עדן. ופה נזעקת השאלה, לא צריך להיות מפרש מכובד, לא צריך לפתוח ספרים כדי להתבונן בשאלה המרכזית הזאת, איך זה יכול להיות שאפילו פעם אחת לא מוזכר בכל התורה כולה העניין של, של, של גן עדן. הרי זה היסוד וזה השורש שלנו בחיים, בזה אנחנו מאמינים, כל מה שאנחנו עובדים כאן בעולם הזה, כל האמונה שלנו זה כדי להגיע בסופו של דבר לעולם האמת, לעולם שכולו טוב, לעולם הבא, לגן עדן. וכאן לא מוזכר בכל התורה כל העניין של גן עדן. זה שאלה מאוד מאוד יסודית שנרצה לעסוק בה היום. ועוד שאלה נוספת שנרצה לעסוק היום, אתם יודעים שיש כתוב בחז"ל, מובא גם כן בגמרא, מובא שהיה ויכוח מאוד מאוד חזק, מאוד גדול, בין בית הלל לבין בית שמאי, האם נוח לאדם שנברא או לא. בסופו של דבר נמנו וגמרו בית הלל ובית שמאי שנוח לאדם שלא נברא, עדיף לאדם שיותר נוח שהוא לא נברא. מצד שני, יש דבר מדהים, כתוב בתורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מסיים לברוא את כל העולם, את כל בשישה ימים, הוא ברא את כל העולם כולו, את השמיים, את הארץ, את הכוכבים, את המזלות, את האדמה, את הכל הכל הכל, את החיות, הקדוש ברוך הוא סיים לברוא את כל העולם, אז יש פסוק שמופיע בתורה, וירא את כל אשר עשה השם, והנה טוב מאוד. אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר וברא את כל העולם, התורה והקדוש ברוך הוא מעיד שמשהו יצר, שמשהו עשה, והנה טוב מאוד. וגם כאן נזעק את השאלה, איך בית הלל ובית שמאי באים ואומרים שנוח לאדם שלא נברא, בזמן שהקדוש ברוך הוא מעיד על העולם, וירא את כל אשר עשה השם, והנה טוב מאוד. אז הקדוש ברוך הוא מעיד על העולם שהוא טוב מאוד. אז איך יכולים בית שמאי ובית הלל, שניהם נמנו וגמרו שנוח לאדם שלא נברא? גם בזה נתעסק במהלך השיעור, בסוף ניגע בנקודה הזאת ונראה את אחד היסודות החשובים ביותר שכל אחד ואחת מאיתנו חייבים לדעת. אני כבר מקדים ואומר, השיעור שנמסע אותו היום בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, זה הולך להיות אחד היסודות החשובים ביותר שכל אחד חייב לדעת. זה נוגע ביסודות ובשורשים ובעומקים ביותר של היהדות, איפה פתאום ברח לנו בכל התורה כולה העניין של העולם הבא, העניין של גן עדן. למען האמת, השבת בעזרת השם נקרא פרשת עקב. בפרשה הזאת מופיע דבר מאוד, מאוד מעניין. הפרשה פותחת ואומרת ככה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, התורה ממשיכה, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. וכאן בעצם הפרשה ממשיכה בגישה שכל מיני הטבות כלכליות שיהיה למי שישמור את המצוות. התורה הפרשה שלנו, פרשת עקב, מדברת על כל מיני הטבות כלכליות שאדם יקבל בעניין הגשמי. ולא מוזכר שום דבר מהעניין של העתיד לבוא, מהשכר שאדם יקבל לעולם הבא. ויותר מזה, התורה ממשיכה לקראת סוף הפרשה שלנו, פרשת עקב, שמה בחומש, בספר דברים, פרק י' פסוק י' ג' כתוב, היה אם שמוע תשמעו אל מצוות, אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה שאנחנו אומרים כל יום בבוקר, מה שמופיע גם כן במזוזה, יש את שתי הפרשיות, שמע והיה אם שמוע, אז בפרשה השנייה של והיה אם שמוע, שם התורה אומרת לך, תדע לך, שאם תשמע אל מצוות השם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, מה נקבל? מה נרוויח? עוד הפעם, פתאום התורה מגיעה ומבטיחה לנו כל מיני הטבות כלכליות שנקבל כאן בעולם הזה. ונתתי מטר ארצכם ביתו, יורה ומלכוש, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך, ונתתי עשר בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן תבולה. בעצם אנחנו רואים כאן מאזן מאוד מעניין. מצד אחד, אם אנחנו נשמע בכל השם ונשמור את מצוותיו, אנחנו נקבל הטבות כלכליות ונתתי מטר ארצכם ביתו, יורה ומלכוש. מצד שני, אם חלילה וחס נסו מהדרך ועבדתם אלוקים אחרים, אז אנחנו נקבל חרון אף של ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן תבולה. יש כאן בעצם מאזן מאוד מעניין. אם נשמע בכל מצוות השם, אנחנו נקבל הטבות כלכליות. אם לא נשמע בכל השם, חלילה וחס נקבל כל מיני דברים לא טובים של לא יהיה מטר ואדמה לא תיתן תבולה. וכאן שוב נזעק את השאלה ועולה, איך זה יכול להיות כשאנחנו מדברים בעניין קיום התורה והמצוות, או חלילה וחס להפך, התורה לא מתייחסת בכלל לעניין של עולם הבא, התורה לא מתייחסת בכלל לעניין של גן עדן וגיהנום, אין שום יחס לזה בתורה. וכאן נזעק את השאלה, וזו השאלה היסודית כמו שפתחתי ואמרתי שנרצה לעסוק היום, איך זה יכול להיות שבכל התורה כולה לא מוזכר ולא מופיע בצורה מפורשת העניין של עולם הבא. למען האמת, חשוב לציין שבפרשה הקודמת שקראנו, פרשת ואתחנן, שם כתוב שאדם חייב לכבד את אביו ואת אמו. ומופיע בפסוק ככה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. הגמרא במסכת קידושין דף למתת עמוד ב', הגמרא שמה בעצם לומדת, מה זה למען ייטב לך? למען יאריכון ימיך, הגמרא שמה אומרת, למען ייטב לך, בעולם שכולו ארוך, ובעולם שכולו טוב. בעצם באים חז"ל ומלמדים אותנו, תדע לך, שלמען האמת יש איזה אזכור בתורה על העניין של גן עדן וגיהנום, וזה מה שכתוב בפסוק, למען ייטב לך, אומרת הגמרא, בעולם שכולו ארוך ובעולם שכולו טוב. איזה עולם הוא כולו ארוך וכולו טוב? כמובן, זה עולם הבא. וזה הנקודה היא פה עכשיו. הנקודה היא, יש כל מיני אזכורים בחז"ל לעניין של גן עדן וגיהנום, אבל זה לא מופיע בצורה מפורשת. וכאן נזקת השאלה, איך זה יכול להיות שזה לא מופיע בצורה מסודרת? יש בתנ"ך כן, בשמואל א', פרק כ"ה, שם גם כן מוזכר העניין של עולם הבא, וזה שוב בתנך, אבל בכל אופן גם שם מוזכר העניין של עולם הבא, שם מופיע הסיפור של נבל הכרמלי. מה היה? דוד המלך הוא נלחם הרי בשאול, והוא היה נאלץ לברוח לאזור, לאחד המדבריות, ושם הגיע ערב ראש השנה, וחיפשו במה לעשות את החג. דוד היה לו 600 אנשים סביבו, הוא היה צריך לפרנס אותם, היה צריך להביא מה לאכול, היה צריך לעשות את החג של ראש השנה בצורה מכובדת, ולא היה לדוד המלך במה לעשות את חג ראש השנה. פתאום הוא נזכר, והוא אומר לאנשיו, תראו, לא רחוק מכאן גר נבל הכרמלי, אותו נבל הכרמלי שאני עבדתי אצלו, שאני ואתם ביחד שמרנו על צונו, הוא חייב לנו, הוא חייב לנו כסף. אז אני אז לא גביתי ממנו, לא לקחתי ממנו שום דבר, אבל עכשיו שאני נמצא בצרה, אין לי מה לעשות ראש השנה, אין לי במה לעשות את החג בצורה טובה, תרדו אליו, תגידו לו, תגידו לנבל, תגידו לו, תראה, אתה יודע, דוד המלך נמצא לא רחוק מכאן, אתה חייב לנו גם כן חוב כספי, אנחנו שמרנו על צונך, אנחנו דאגנו לך, שום דבר לא גבינו על זה, אז עכשיו, שאנחנו נמצאים בצרה ובמצוקה, תעזור לנו. האנשים של דוד הולכים לנבל הכרמלי, יורדים אליו ואומרים לו את הסיפור, תראה, דוד נמצא לא רחוק מכאן, אין לו במה לעשות את החג, אולי תביא לו. נבל הכרמלי היה עשיר גדול, היה לו הרבה הרבה כסף, היה לו הרבה נכסים, היה לו הרבה רכוש, היה לו המון, לא היה לו שום בעיה כלכלית לתמוך בדוד. מה אומר להם נבל הכרמלי? לא פחות ולא יותר. אומר להם נבל הכרמלי, מה קרה היום שרבו הפורצים, שפתאום כל אחד מרגיש מלך, פתאום כל אחד מרגיש שהוא יכול לבוא ולדרוש ולבקש. ככה נבל הכרמלי אמר על דוד המלך, נבל כשמו כן הוא, כך כתוב בתנך, הוא ממש היה נבל. באים האנשים ואומרים לדוד המלך, תקשיב, אותו נבל הכרמלי ששמעת על צונו והוא כל כך הרבה חייב לך, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר עליך שפתאום כל איזה אדם, כל איזה ילד, פתאום נהפך להיות מלך ועוד יש לו דרישות. דוד מיד אומר, יש לו דין של מורד במלכות לנבל הכרמלי עוד היום בלילה. אנחנו יורדים לנבל והורגים אותו. מי הייתה אשתו של נבל הכרמלי? קראו לה אביגיל. אביגיל הייתה אישה מאוד חכמה, אישה מאוד משכילה, היא הבינה מה קרה כאן, היא ידעה שיש לבעלה עכשיו נבל הכרמלי דין של מורד במלכות. היא לא היססה הרבה, לא חשבה הרבה, לקחה כמה חמורים, הטעינה אותם באוכל, בשתייה, בכל מה שרק אפשר, והלכה לכיוון דוד. הגיעה למקום שבו היו דוד עם אנשיו, באה, נפלה על רגלה והתחננה וביקשה ממנו, ואמר לו, תסלח לבעלי, הנה אני עכשיו יביא, במקומו אני אביא את האוכל, יתמוך בכם, יביא לכם לעשות את החג בצורה טובה וראויה, העיקר תמחל ותסלח לה, תסלח לו. וכאן אביגיל אומרת לדוד את אחד הפסוקים המעניינים ביותר, וככה היא אומרת, מופיע בתנך, כמו שאמרתי לכם, שמואל א', פרק כ"ה, פסוק כ"ט, כתוב ככה, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע. מגיעה אביגיל ואומרת לדוד ככה, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את נפש אלוקיך ואת נפש אויביך. מי זה אויביך? היא מתכוונת לבעלה נבל הכרמלי, יקלענה בתוך כף הקלע. אומר מצודת דוד, אחד המפרשים על התנך, אומר ככה, והייתה נפש אדוני, ובעבור זה תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים הנצחיים הרוחניים אחר הפרדה בין הגוף לנפש. בעצם מגיע מצודת דוד ואומר, מפרש את הפסוק שאומר את אביגיל לדוד, הוא מפרש ככה, היא באה ואומרת לו, תקשיב טוב דוד המלך, בעלי הוא נבל, נכון, הוא יהיה בכף הקלע, אבל אתה, אם אתה תמחה לו ואתה תסלח לו, בסופו של דבר כשיפרד הנשמה מהגוף, אז מה שיקרה, אתה תהיה בצרור החיים, אתה תהיה בחיים נצחיים. בסופו של דבר דוד מקבל את הסליחה שלה, הוא מוחה לה. סתם כהערת אגב, מה שהיה שם בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא לא מחל לנבל הכרמלי, הביא לו 10 ימים לחזור בתשובה, בין ראש השנה ליום כיפור, וזה 10 ימי תשובה שיש לנו. נבל הכרמלי לא חזר בתשובה, ולכן בסופו של דבר הוא מת לאחר כמה ימים. איך שלא יהיה, אנחנו מוצאים פה שוב אזכור נוסף בתנך. אנחנו מוצאים פה אזכור נוסף לעניין של עולם הבא, אבל איפה? אצל נבל הכרמלי, אצל דוד, אצל אביגיל, אבל עוד הפעם, אנחנו לא מוצאים פה עניין בתורה, זה מופיע בנח, זה מופיע בנביאים, אבל זה לא מופיע בתורה. וכאן עוד פעם נזדקת השאלה, למה רק בנביא, למה רק בחזל, בגמרא, כמו שאמרנו לכם, שדורשים חזל, למה ניטב לך, שזה עולם לכולו ארוך, עולם שכולו טוב, אז מצאנו אזכורים בנביא, מצאנו אזכורים בחזל, במקורות של חזל, מצאנו עניינים של עולם הזה ועולם הבא, אבל לא מצאנו אזכורים, אזכור בתורה עצמה, כשמשה רבנו מוסר התורה, לא מדבר בכלל לעניין של גן עדן וגיהנום, של עולם הזה ועולם הבא, וכאן שוב נזדקת השאלה, מדוע זה קורה? לפני שנענה על התשובה ולפני שנביא את היסוד החשוב בחיים שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לדעת, קודם כל צריך להבין שהעניין של גן עדן וגיהנום, העניין של עולם הבא, זה מוכרח המציאות. ולמה? כי בעצם האדם איך הוא בנוי? משתי חלקים, מגוף ונפש. הגוף זה העניין הגשמי שאנחנו מרגישים, אנחנו חשים, זה הידיים, זה העיניים, זה האוזניים, זה האף, זה כל החושים שיש לנו בעצם, כל האיברים שיש לנו בעצם, זה הגוף. ויש דבר נוסף שקיים אצל האדם, וזה הנפש. הנפש זה המשהו רוחני, שהיא בעצם האנרגיה, היא מייצרת לבן אדם את הכוח בכלל לחיות. זה שתי כוחות שקיימים באדם, הגוף והנפש. אז הגוף מקבל את השכר שלו כאן בעולם הזה, על ידי הנאות, על ידי זה שעכשיו נמצאים בתקופת בין הזמנים, אז אנשים הולכים, מטיילים בכל מיני מקומות, הולכים לכינרת, הולכים עושים מסלולים, עושים אטרקציות, יוצאים למקומות, על כל הולכים ועושים כמובן, צריך לתמיד להקפיד שהכל יהיה בעניין כשר ולפי ההלכה, לפי כללי ההלכה. אני פעם התארחתי באחד השבתות במושב אור הגנוז, ושם השתתף יחד בשבת הרב רפאל אלקריף. הרב רפאל אלקריף הוא ראש ישיבה מאוד חשובה בבני מרק, ישיבה דרך חיים. אדם שמבוגר מאוד, שם הוא דרש אחרי התפילה ונתנו לו כמה דקות לדבר. והוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, כאן באור הגנוז, ברוך השם, זה יישוב דתי, יש בתי כנסיות כמובן, שומרים על גדרי ההלכה, על גדרי הצניעות כמובן, כמו שכידוע, מושב אור הגנוז. אז הוא אמר שרק שיש שמירה על כללי ההלכה של צניעות והגדרים והסייגים שחכמים קבעו לנו, רק אז יש נופש אמיתי. אם מבחינת צניעות ומבחינת גדרי ההלכה אין נופש אמיתי, כי כל הזמן אתה בלחץ, שחלילה וחס לא ניקשל בראיות אסורות, חלילה וחס לא ניקשל בכל מיני דברים אסורים, אז איך יכול להיות נופש אמיתי? איך הנפש, איך הגוף יכול לנפוש ברגע שיש פחד מלראות מראות אסורות? רק כשיש את גדרי ההלכה ויש את כללי הצניעות, רק אז אפשר באמת שיהיה נופש אמיתי. סתם הערת אגב, נקודה למחשבה שלפני שיוצאים לבין הזמנים עכשיו, זה דבר שצריך לשים עליו את הדעת, שבאמת ללכת ולמקומות טובים. איך שלא יהיה, אתם יודעים שהגוף מקבל את שלו כאן בעולם הזה. אבל הנפש, איפה היא תקבל את השכר שלה? הנפש זה משהו רוחני. איפה היא תקבל את השכר שלה? זה חייב להיות בעולם אחר. זה חייב להיות בעולם הרוחני. איפה היא מקבלת את זה? לעתיד לבוא. ועל זה יש לנו פסוק מפורש בתורה, חומש בראשית, פרק ב' פסוק זין, ויצר השם, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. רואים שיש פה שתי דברים. א', ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. דבר שני, ויפח באפיו נשמת חיים. אז בכל אדם יש את שתי החלקים האלה. ולכן, את ההנאה על הגוף מקבלים בעולם הזה, ועל הנפש מקבלים בעולם הבא. על זה אומר שלמה המלך בקהלת, פרק י"ב פסוק זין, וישוב האפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. שוב אנחנו רואים שגם כן דוד, שלמה המלך, מרכז את הכל בפסוק אחד מאוד מתומצת, מאוד קצר, שבעצם לאדם יש את הגוף ויש את הנפש. הגוף מקבל את ההנאה בעולם הזה, הנפש מקבלת את ההנאה בעולם הבא. אז שוב אנחנו יודעים שגם מכוח המציאות חייבים להגיד שיש את העולם הבא ויש את העניין של גן עדן ויש את השכר לעתיד לבוא. אבל שוב, עכשיו אני אחדד את השאלה שאיתה פתחנו, ואנחנו נביא את היסוד, ואני כבר מקדים ואומר, זה יסוד שמשנה חיים, זה יסוד שבעצם אנחנו יכולים לשנות כיוון מהקצה לקצה. אתם יודעים שאנחנו קראנו לשיעור הזה בכותרת שלו, חיים נוחים או חיים טובים. וכאן העירו לי אחד מהיהודים הנפלאים ביותר, הרב דורון, כאן בערוץ 2000, העיר לי הערה מאוד נכונה. הוא העיר לי, תראה, הוא אומר לי, איך אתה כבר קובע שהחיים טובים, נוחים או טובים? יש אנשים שזה לא זה ולא זה, לא נוח ולא טוב. אז איך אתה יכול עכשיו לבוא ולתת כזאת כותרת השיעור, או לבוא ולבוא בכזאת הצהרה בומבסטית, החיים טובים או נוחים? יש אנשים שזה לא זה ולא זה. עכשיו, אחרי היסוד שנגיד, גם האנשים שחלילה וחס, החיים לא טובים ולא נוחים להם, אנחנו היום בעזרת השם נשתדל להביא להם כלים שהחיים יהיו להם טובים. החיים יהיו להם כמו שצריך, בואו ונראה. אתם יודעים, כמו שפתחתי ואמרתי, התורה לא מזכירה את כל העניין של גן עדן וגיהנום. התורה לא מזכירה את כל העניין של עולם הבא. מדוע? מה הסיבה לזה? וכאן מגיע היסוד. היסוד הוא פשוט מאוד. התורה באה ומלמדת את כל אחד ואחת מאיתנו, תדע לך, שהעיקר בחיים והעיקר בעולם הזה זה לא העולם הבא. אנחנו לא עובדים כאן בעולם הזה כדי להשיג את העולם הבא. כמובן שאנחנו יודעים, כמו שדיברנו והוכחנו לפני זה, ולכן הבאתי את כל ההקדמה הארוכה לפני זה, שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיש עולם הבא. זה דברים שהם מוכחים בחז"ל, זה דברים שהם מוכחים בנביא. גם הסברה הישרה מחייבת את זה, כמו שהסברנו והבאנו הסברים מאוד מאוד מוכיחים ומשכנעים לפני זה, שיש גן עדן ויש גיהנום. חלילה וחס, אנחנו מאמינים, בני מאמינים בזה. אבל בסופו של דבר באה התורה ומלמדת את כל אחד ואחת מאיתנו, תדע לך שהגעת כאן לעולם הזה בשביל העולם הזה. התורה אומרת לך, בכל התרי"ג מצוות שאני מחייבת אותך, בכל המצוות והחוקים והמשפטים שהתורה דורשת מאיתנו, היא לא אומרת לנו תעשו את זה כדי לקבל עולם הבא. היא לא אומרת לנו תעשו את זה כדי לקבל גן עדן. היא לא אומרת לנו כדי לקבל בסופו של דבר את הפנסיה אחרי המאה ה-20 בעולם הבא. לא. באה התורה ואומרת לך, תקיים את המצוות כאן בעולם הזה, בשביל לחיות כאן בעולם הזה בצורה טובה. אדם שלפעמים בא ואומר לה עצמו, החיים לא טובים לי הרב, החיים לא יפים לי, החיים לא נוחים לי, איך אני יכול לחיות בצורה טובה? התשובה היא תמונה כאן ביסוד הזה. התשובה היא תמונה שתבין ותאמין ותשנה את המחשבה שלך, שהעיקר האדם הוא העולם הזה, לחיות כאן בצורה טובה. אנחנו כבר נביא כמה הוכחות לזה, כבר נביא כמה סיפורים שמוכיחים את הנקודה הזאת בצורה הכי נכונה, ואיך אנחנו יכולים גם כן להוריד את זה לעולם המעשה. אני קודם כל עכשיו מביא את הכותרת, אני קודם כל עכשיו מביא את היסוד, את הפצצה, כמו שאומרים, שהנקודה היא שהתורה לא מזכירה את כל העניין של גן עדן וגיהנום, עולם הזה ועולם הבא, כי התורה דורשת מתחד דבר אחד. התרי"ג מצוות נועדו כדי שתחיה כאן בעולם בצורה טובה. אדם שמקיים את התורה, אדם שמקיים את המצוות, הוא מקבל עולם הזה, הוא מקבל בעצם נוחות, הוא מקבל לחיות חיים טובים. אתם יודעים, אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. מה אנחנו אומרים קודם? והבדילנו מן הטועים, לאחר מכן ונתן לנו תורת אמת. צריך לדעת שיהודי הוא קודם כל במהות שלו, הוא בעצם מובדל מהטועים. מי זה הטועים? הטועים זה הגויים, הטועים זה האנשים שעדיין לא מאמינים בתורה, הטועים זה האנשים שהולכים בדרכים עקומות כאלה ואחרות, זה אנשים שלא הולכים בדרך הישר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ישר, והם הביקשו את האדם ישר, והם הביקשו מחשבות רבים, הם ביקשו דרכים אחרות. ובעצם היסוד הוא שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו על ידי התורה והמצוות קודם כל מובדלים מהטועים, וממילא יש לנו חיים מאושרים, ממילא יש לנו חיים טובים על ידי השמירה, התורה והמצוות. עכשיו אני אבוא לייסד ולמסד את היסוד הזה, שהעיקר זה העולם הזה. העיקר זה בעצם החיים שלנו כאן, שאנחנו חיים בצורה כל כך טובה, כל כך נוחה. אתם יודעים גם כן, חז"ל באים ומספרים לנו, הגמרא מספרת במסכת קלה על רבי עקיבא. הגמרא במסכת ברכות, הגמרא במסכת קלה מספרת דבר מאוד מדהים. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שיום אחד הוא יוצא ליער, יום אחד הוא יוצא למדבר, והוא רואה אדם ערום שהולך וחוטב עצים ורץ איתם רחוק במרוצה כל כך גדולה כמו ריצה של סוס. הוא רץ ורץ, רבי עקיבא ככה מנסה לעצור אותו באמצע הדרך ואומר לו, תגיד לי, למה אתה עובד כל כך קשה? למה אתה נראה כמו שאתה נראה? למה אתה חוטב עצים? לאיפה אתה רץ? אותו אדם אומר לרבי עקיבא, קודם כל אל תעכב אותי, תוך כדי הריצה אני יכול להגיד לך שאני אדם מת, אני אדם מעולם האמת, אני לא אדם שחי כאן בעולם הזה, רק אני, בגלל שהייתי אדם רע והתפקיד שלי היה המס, המס שהייתי גובה מאנשים ולעשירים, הייתי עושה הקלות. אבל על העניים לא הייתי מרחם. כל שקל שהם היו צריכים להביא, הייתי הולך ודורש מהם ועושה להם עיקולים לבנק וכל מה שרק אפשר. לעשירים הייתי נוח איתם בשביל האינטרסים האישיים שלי. ולכן נגזר עליי שכל יום ויום אני צריך לקום מוקדם בבוקר, לצאת ליער, לחטוב עצים, מדליקים מדורה מאוד מאוד גדולה, ואותי שמים בתוכו. זה העונש שאני קיבלתי. רבי עקיבא מאוד ריחם עליו. אומר לו, רבי עקיבא, תגיד לי, איך שמעת אולי שיש משהו שאפשר לתקן אותך, איזה משהו שאפשר לתקן את הנשמה שלך, שתצא מהסבל הנוראי שאתה נמצא בו? אותו אדם אומר לו, כן. אני כשהלכתי מהעולם הזה, השארתי את אשתי מעוברת. אני לא יודע מה נולד, אני לא יודע מה יש לה. לך תבדוק, אבל שמעתי שאם זה בן, ואם הוא יגיד עליי קדיש, או ברכו את השם המבורך, אם הוא יגיד עליי אחד משתי הדברים האלה, הנשמה שלי תבוא לידי תיקון. רבי עקיבא ריחם עליו. רבי עקיבא הלך והפך מהעיירה לעיירה. הלך וחיפש איפה, איפה אותו יהודי, איפה אדם חי. עד שהוא הגיע לעיירה בסופו של דבר, ואיך שהוא הגיע לשם הוא שאל, אתם מכירים את האדם פלוני אלמוני, אמר את השם שלו? כולם אמרו לו, ודאי, אל תזכיר את השם הזה, שם רשעים מרכב, כמה אנשים סבלו ממנו כאן, כמה אנשים בעצם הוא עשה להם רע, וככה התחילו לדבר עליו. אמר רבי עקיבא, אולי יש לו איזה בן, אולי יש לו איזה ילד שהוא השאיר אחריו? אמרו לו, כן, יש לו איזה בן שהוא השאיר כאן. הלך אליו רבי עקיבא, סיפר לו את כל הסיפור, אמר לו איך שהוא ראה את אבא שלו, באיזה מצב, הוא ככה עורר בו את הרחמים, עורר בו את הרצון שילך ויגיד קדיש. אותו אדם, אותו בן, הלך, אמר קדיש, ובסופו של דבר הגיע אותו אדם בחלום לרבי עקיבא, אומר לו, רבי, תודה רבה שהבאת אותי לידי תיקון. תודה רבה שהצלת אותי. תודה רבה שבעצם גאלת אותי מאותו צרה, מאותו עונש כבד שנפל עליי. הגמרא אומרת שבסופו של דבר אותו בן, אותו ילד, שרבי עקיבא לימד אותו תורה, מדרשים, הלכות, גם כן להתפלל, בסופו של דבר הוא יצא רב גדול, קראו לו רבי נחום, אדם מאוד מאוד גדול, שגם בניו היו תלמידי חכמים. איך שלא יהיה, מה אנחנו רואים מהגמרא הזאת? אנחנו רואים מהגמרא הזאת שאם אדם רוצה לשנות ולתקן ולעשות, זה כאן בעולם הזה. העולם הזה יש בו כל כך הרבה מרווחי תמרון, כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לאסוף ולעשות. אותו אדם שנמצא בעולם הבא, אותו אדם שכבר הגיע לעולם הבא, הגיע לגיהנום אמנם, כבר הוא לא יכול לתקן את עצמו. שם אי אפשר, זה קשה מאוד להגיע לידי תיקון. אבל כאן בעולם הזה, כמה כוחות יש לנו, כמה העולם הזה הוא שווה, כמה זה מעורר את הרצון ואת המוטיבציה ואת התשוקה לחיות בעולם הזה כל רגע וכל שנייה, לנצל כל שנייה מהעולם הזה, כי העולם הזה זה ייעוד בפני עצמו, זה מטרה בפני עצמה, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. אותו אדם לא הגיע לידי תיקון בכוחות עצמו, גם אם הוא היה מגיע לידי תיקון, זה על ידי עונשים ואיסורים מאוד מאוד קשים. אבל כאן בעולם הזה אמרו עליו קדיש, אמרו עליו ברוך השם, ברכו את השם המבורך, אמרו עליו כאן איזה משהו רוחני, זה תיקן אותו מיד למעלה בשמיים. זה רק מגלה את העוצמה שקיימת כאן בעולם הזה. זה רק מגלה את הכוחות ואת היכולות שיש לנו כאן בעולם הזה, שאנחנו חייבים לדעת, שחייבים לנצל את זה. יש גם כן רשי במסכת סנהדרין דף ממדלת. רשי שם מספר סיפור מאוד מעניין. רשי שם אומר שפעם היו שתי אנשים שנפטרו באותו יום. היה צדיק של העיירה והיה רשע של העיירה. כמובן, מטבע הדברים, כל האנשים הלכו ללוות את הצדיק של העיירה, אותו צדיק, כולם הלכו, ליוו אותו בצורה מאוד מכובדת, והבני משפחה של הרשע שנפטר בקושי מניין הם גירדו. אז הם אמרו, איך נעשה מניין? אז מה שנעשה, ניקח את המיטה של האבא שלנו, שהוא היה אדם מאוד מאוד רשע, ניקח אותו מאחורי ההלוויה ככה, אחרי כולם, ניקח אותו גם כן, וכשיגידו קדיש, אנחנו נצטרף ביחד איתם, ונגיד גם על האבא שלנו, כי בקושי עשרה הם הצליחו לאסוף. וככה הם הולכים, לצדיק יש הלוויה מאוד גדולה, מאוד מכובדת, עם מאות, עם לא אלפי אנשים, ומאחוריו מסתרך הלוויה השנייה עם כמה אנשים בודדים, בני המשפחה מצומצמת מאוד. אבל פתאום נהיה הזקה, שהזקה מורה על זה שיש עודדים שמתקרבים לעיירה. כמובן כולם מיד מניחים את הנפטר על גבי הרצפה, ובורחים למקלטים, בורחים לבתים, וכל אחד בורח למקום שלו כדי להתחבות מאותם ליסטים, מאותם אנשים רעים שהולכים להגיע. והנה אחרי חצי שעה, שעה, כמה שעות, אני יודע, עובר הזמן, כולם יוצאים מהבתים בחזרה, ללוות את המת, את הצדיק בחזרה, לבית העלמין. רק מה שקרה, קרה כאן בלבול. כל האנשים התבלבלו, טעו ולקחו את המיטה של הרשע במקום המיטה של הצדיק. וכל המאות ואלפי אנשים ליוו את אותו מיטה של אדם רשע, ואת אותו מיטה של אדם צדיק הוא נשאר מאחורה. ואותו נשארו בני המשפחה, כמה אנשים בודדים, וקברו אותו גם כן בחלקה של אנשים רשעים, לא איפה שראוי לצדיקים, שקוברים אותם במקומות בפני עצמם, ליד קבוצה של אנשים צדיקים. וככה היה. לאחר כמה זמן, איך התגלה הסיפור הזה? לאחר כמה זמן אותו צדיק הגיע לאחד מחשובי העיירה בחלום. לא תראה, קרה פה בלבול, ותדע לך שאותי ליוו בצורה לא ראויה ושמו אותי וקברו אותי במקום לא טוב, ולכן אני מבקש שיוציאו אותי משם ויקברו אותי בצורה מכובדת במקום טוב. אבל הוא שאל אותו, אז תגיד, אז למה הרשע הזה זכה שעשו לו הלוויה כזאת מכובדת? למה הרשע הזה בסופו של דבר קיבל את השכר שליוו אותו מאות ואלפי אנשים וקברו אותו בצורה בחלקה מכובדת? אומר לה, אתה יודע למה? כי אותו רשע פעם אחת ארגן איזה סעודה מאוד חשובה לשר האוצר, ושר האוצר בסופו של דבר ברגע האחרון לא הגיע. ולא ידעו מה לעשות עם כל האוכל, כבר ערכו שולחנות, כבר מלצרים, שמו שם את כל האוכל הכי משובח שיכול להיות. אותו אדם רשע אמר, רגע, מה נעשה עם האוכל הזה? בוא נביא אנשים עניים. הוא הכניס לאותו אולם כל מיני אנשים עניים שאין להם מה לאכול, מחוסרי בית, ובאו ואכלו מאותו האוכל. אומר לו אותו צדיק, תדע לך שהשכר שהגיע לו כאן בעולם הזה, זה בגלל אותו פעולה שהוא עשה והביא לעניים לאכול. על זה הוא קיבל את הכבוד שאלוו אותו בצורה מכובדת באחרית ימיו, וגם הוא יקבר בצורה טובה. אנחנו רואים מה השכר שאדם מקבל על כל פעולה קטנה שהוא עושה בעולם הזה. אנחנו צריכים לדעת שצריכים לתפוס את העולם הזה בשתי ידיים. העולם הזה הוא יקר, העולם הזה הוא חשוב, העולם הזה הוא עולם ומלואו מה שאנחנו יכולים להשיג כאן בעולם הזה. לכן התורה לא מזכירה לנו את כל העניין הרוחני, את כל העניין העתידי. כמובן אנחנו מאמינים שזה יגיע, מאמינים בני מאמינים, כמו שכתבנו, כמו שהוכחנו. התורה השאירה את זה לנביאים, התורה השאירה את זה לחז"ל, שהם יוכיחו והם יתעסקו בעניין הזה. אבל התורה מצד עצמה, היא מלמדת את כל אחד ואחת מאיתנו את היסוד החשוב הזה. חלילה וחס לבוא ולומר שהחיים האלה זה חיים שהם חיים לבטלה, זה חיים שהם סתם, בוא רק נבזבז אותם, בוא נאבד אותם, בוא נגיע בסופו של דבר למטרה ליעד. לא! כל יום ויום וכל שנייה ושנייה מהחיים האלה הם חיים חשובים. הם חיים שאדם יכול לעשות מהפך בחיים שלו ברגע אחד, בשנייה אחת. כדי להבין את זה, יש סיפור מאוד עוצמתי, סיפור מאוד מאוד חזק שמבטא את הרעיון הזה, כמה הכוח שיש לנו כאן בעולם הזה. אגב, כהערת אגב, אנחנו יודעים שאדם שנפטר, איזה מתנות אפשר לשלוח לו לעולם הבא? איזה מתנות אנחנו יכולים באמת לשלוח לו? הרי אם אדם, שלא נדע על אף אחד בישראל, אחד מהיקירים שלו נפטר, אבא או אמא או ילד, שלא נדע, השם ישמור, כמה צער זה להורים שנפטר ילד. אי אפשר בכלל להבין, לעולם, לעולם, לעולם. אדם שלא נדע, שלא נפטר לו בן, הוא לא יוכל להבין את זה בחיים. פעם מסרתי שיעור באחד המקומות, היה שם איזה בן אדם שאחרי השיעור הוא בא אליי ודיבר איתי ואמר לי, תראה הרב, יש לי בן שנפטר, רחמנא ליצלן, לפני 22 שנה. אבל אתם יודעים מה קרה באותו רגע? באותו רגע שהוא דיבר על הבן שלו, העיניים שלו התחילו לזלוג דמעות. אמרתי לו, תראה יהודי יקר, אני לא מאמין, אתה מדבר על הבן שלך שנפטר לפני 22 שנה, ועכשיו איך שאתה מזכיר את השם שלו על דל שפתיך, העיניים שלך מתחילים לדמוע, להוריד דמעות. אומר לי הרב, אתה לא מבין מה זה הדבר הזה, זה טרגדיה, זה כן. גם אחרי 22 שנה וכל החיים, כשאני אזכיר את השם שלו על דל שפתיי, אז תמיד, 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 מיד אני אתחיל לדמוע ואתחיל לבכות. אי אפשר להבין את זה. אז צריך לדעת שבסופו של דבר, איך אנחנו יכולים לשלוח מתנות לאותם אנשים שהלכו לעולם הבא, לעולם האמת? מה הכוח שלנו לתקן אותם, לשלוח להם? אתם יודעים איך? על ידי קדישים, על ידי ברכות, על ידי נשמיות, על משניות, על ידי דברים רוחניים. אז איך אנחנו יכולים לשלוח להם מתנות למעלה? כאן מהעולם הזה. זה מראה רק את הכוח שיש לנו כאן בעולם הזה. מהו העוצמה האדירה בחיים ובעולם שבו אנחנו קיימים. זה דבר שאמור לעורר את המוטיבציה ואת הרצון אצל כל אחד. לקום בבוקר, להגיד לעצמו, הנה, הרווחתי עוד יום, קיבלתי עוד יום, יש לי עוד הזדמנות, יש לי עוד יום שאני יכול לנצל אותו לדברים טובים, לעשיית חסד, לגרום לשני טוב, לאסוף כמה שיותר. אי אלמה כבי אילולה, אומרת הגמרא, חטוף ואכול, חטוף ושתו. העולם הזה זה זמן שבו אנחנו צריכים לנצל כל רגע וכל שנייה שיש לנו בחיים. אז כמו שאמרתי לכם, הסיפור שמבטא את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, יש בבני ברק קהילה, קהילה שנקראת חוק חתם סופר. מי שהקים את הקהילה הזאת, קראו לו הרב אונגר. הרב אונגר הוא היה מניצולי השואה, שהוא הגיע כאן אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא הגיע כאן לארץ, והוא אסף והגיע סביבו מאות אנשים ניצולי שואה. הוא היה מעודד אותם, היה מחזק אותם, היה הולך ביחד איתם, היה מאוד מאוד תומך בהם ומחזק אותם בצורה מאוד טובה. והנה יום אחד מגיע יהודי ניצול שואה שיש מספר על היד שלו חרוט, מגיע לאותו הרב אונגר, רב הקהילה, ואומר לו, הרב, יש לי, חלמתי הלילה חלום מאוד מסעיר, אבל לפני שאני אספר לרב מה החלום, אני חייב לספר הקדמה. הוא אומר לו, תראה הרב, אתה יודע, כולנו ניצולי שואה. אני הייתי מאחד המכונות הקשים ביותר. יום אחד ישנתי על הדרגש, והיהודי לידי קראו לו אריה. הוא בא ואומר לי, תראה עקיבא, אתה יודע שעוד חודש זה חג הפסח, יחול ליל הסדר. אנחנו צריכים לאכול מצות, צריכים לאכול כזית מצה בליל הסדר. מאיפה אפשר להשיג? מאיפה נקיים את המצווה מדאורייתא הזאת? ואני עקיבא אומר לו, לאריה, על מה אתה מדבר? על כזית מצה? איך אני יכול להביא לך את זה? פה בעולם, איך אני יכול להביא לך את הכזית מצה הזאת? אנחנו נמצאים במחנה, אנחנו לא יכולים לקיים את התורה ואת המצוות. מאיפה נביא את זה? אנחנו אנוסים. אומר לו, אריה, זה המידע שאני אומר לך, אם אנחנו נצלח להשיג את זה, הרווחנו מצווה מדאורייתא. הוא אומר, יום אחד יצאנו לעבודה, היינו עסוקים בלייצר פחמים, ויום אחד אנחנו הולכים בעבודה, והפציצו לגרמנים את אחד המחסנים הגדולים ביותר של החיטה. ואני שם הולך באותו שביל, ואני ככה מתכופף, אני רואה ימין השמאלה שאין איזה נאצי, רימח שמו וזכרו שרואה אותי, ואני מתכופף ולוקח בשני הידיים שלי שני חופנים של חיטים, ואני ממשיך קדימה. ואני הולך ומוצא לאחר כמה ימים איזה כמה אבנים כבדות, ואני בעצם תוכן את אותם חיטים ומייצר קמח. לאחר כמה ימים, כשאף אחד לא רואה אותי, אני לוקח קצת מים, מערבב את זה ביחד, לוקח לאחרי כמה ימים, לוקח את הבצק הזה, לוקח כמה נריות, ובעצם אני מדליק אותם, ואני לוקח את החתיכת בצק הזה, והופה אותה ככה מכאן ומשמה, והופך את זה לסוג של מצה, אם בכלל אפשר לקרוא לזה מצה, אבל באותם זמנים, באותם כלים, זה הדברים היחידים שהיה לנו, ואני לוקח את אותה מצה, שם אותה כאן בחק שלי, ואני בא להיכנס למחנה, כדי לישון בדרגה שהיום בלילה זה ליל הסדר. רואה אותי נאצי, חייל נאצי מח שמו, ורואה אותי ככה הולך עם היד שלי מחוברת לגוף חזק, הוא מבין שיש לי שם איזה משהו, והוא אומר לי, תפתח את היד. איך שאני פותח את היד, נופל למצה, ושם הוא רואה את החתיכת מצה הזאת, והוא דורך עליה, ונותן לי מכות, עד זוב דם, וממש מכה בי, ומרביץ לי, ואני ברגעים האחרונים ככה מתעלף על הרצפה, ואותו חייל נאצי הולך. אחרי כמה רגעים אני מתעורר, אני רואה שהחייל הלך, אבל אני רואה את החתיכת מצות שנשארו על הרצפה, אני אוסף אותם וחוזר בחזרה לצריף ויושן בדרגש. באמצע הלילה אני מאיר את אריה ואומר לו, אריה, אתה זוכר לפני חודש שהזכרת לי שהולך להגיע ליל הסדר? אז הנה זה היום בלילה. אז זכיתי לאחרי מסירות נפש כל כך ואחרי מאמצים כל כך גדולים, זכיתי שיהיה לי פה כמה פירורים שאם אפשר בכלל לקרוא להם מצה, וזכיתי שיש לי את זה כאן ביד, ועכשיו אני זוכה לקיים מצווה מדאורייתא, אז תודה רבה לך שהזכרת לי את זה. אריה מתעורר ואומר לי, עקיבא, תביא לי לאכול את המצה, תזכה אותי במצווה הזאת. הרי אם אני לא הייתי מזכיר לך שהיום זה ליל הסדר, לא היית זוכה לאכול במצה. וכאן מתעורר ביניהם ויכוח. עקיבא אומר, רגע, אבל אני מסרתי את הנפש למען אותה מצה. ואריה כנגד אומר, כן, אבל אם אני לא הייתי מזכיר לך שהיום ליל הסדר, אז איך היית בכלל מגיע למצה הזאת? והתחיל ויכוח ביניהם. בשלב מסוים, אריה אומר לעקיבא, עקיבא תראה, נכון שאתה מסרת את הנפש למען המצה, אבל אני יודע את כל ההגדה של פסח עם כל ההלל, יודע אותה בעל פה. בוא נעשה עסק. אם אתה מביא לי לאכול את המצה, אני מלמד אותך את כל ההגדה של פסח מילה במילה מההתחלה ועד הסוף, כולל ההלל, וגם כן את השכר של המצווה אני מביא לך. שוב פעם, הם עשו הסכם ביניהם, עקיבא שהוא מסר את הנפש למען המצה, יביא לאריה לאכול את המצה, והשכר שלה יגיע לעתיד לבוא בעולם הבא לעקיבא. הם עשו הסכם. אריה אכל את המצה, השכר יגיע לעקיבא, וכל הלילה אריה מלמד את עקיבא הזה, את הלל ואת ההגדה, ואומרים מילה במילה. בבוקר, אריה קם, כולו מאושר, כולו מבסוט, הוא זכה גם להגיד הגדה של פסח, זכה גם להגיד את ההלל, זכה גם כן לאכול מצה, והוא קם מבסוט ככה והולך במחנה, ואז הוא צועק מרוב שהוא מאושר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, והוא שמח, מאושר ומבסוט. בצד עמד חייל נאצי שלא יכל לראות יהודי מאושר, לא יכל לראות יהודי שמח. באותו רגע הוא בא אליו, נתן לו כדור בראש והרג אותו שמה, אריה מת שמה. עכשיו עקיבא פונה לרב אונגר ואומר לו, הרב, הסיפור הזה היה לפני 33 שנים. היום בלילה הגיע אליי אריה בחלום, בתחנונים, בבקשה, אומר לי, תראה עקיבא, אני אכלתי את המצב, וההסכם בינינו היה שאתה תיקח את השכר. אני מתחנן אליך, אני מבקש ממך, תיתן לי את השכר של אותו מצווה, תיתן לי את השכר של אותה אכילת מצה. ועכשיו מגיע עקיבא לרב אונגר ואומר לו, הרב, יש לי שאלה, האם אני צריך למחול לו על השכר של אותה מצווה? הרב אונגר אומר לו, תראה, זו שאלה מאוד קשה, תלך לרבי ממחנובקה, שהיה באותו תקופה, הולך לרבי ממחנובקה, לאחד האדמו"רים החשובים, הוא פונה אליו בשאלה הזאת. האדמו"ר אומר לו, תראה, אתה כבר 33 שנה זכית לעלות כאן לארץ, זכית להקים משפחה, זכית לברך ברכות, זכית להתפלל, זכית להניח תפילין, אתה זוכה לשמור שבת, אתה זוכה עדיין לעשות עוד המון המון תורה ומצוות, אתה זוכה לקיים עוד המון המון ברכות, תיתן לו את אותו שכר. זה הגון וראוי שתיתן לו את השכר ותוותר לו על אותו מצווה. אותו אדם באמת ויתר לו על אותו מצווה, והוא הגיע היום למחרת, אריה הגיע לעקיבא בחלום, ואומר לו, אני מודה לך על השכר שהבאת לי ומחלת לי, ואני מודה לך על זה. ועל זה, וכך הוא נעלם. אמר האדמו"ר ממחנובקה, תראה מה זה, אריה, שהוא מת על קידוש השם, הוא אכל את המצה במסירות נפש. אנחנו יודעים שאנשים שמתים על קידוש השם נמצאים במקום הכי גבוה שיכול להיות, נמצאים במקום הכי נשגב שיכול להיות, ובסופו של דבר הוא מגיע אחרי 33 שנה ומבקש שכר של מצווה אחת. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לנצל את העולם הזה, כמה העולם הזה הוא שווה, כמה כל מצווה, כמה כל מילה טובה, כמה כל ברכה שאנחנו עושים כאן בעולם הזה, כמה אנחנו משיגים עולמות, כמה אנחנו מטיבים עם עצמנו, כמה אנחנו אוספים און בלי סוף. ולכן התורה לא באה ומדברת איתנו על שכר של עולם הבא, התורה לא באה ומדברת איתנו על גן עדן וגיהנום, התורה מדברת איתנו רק על תרי"ג מצוות, רק על העולם הזה, כמה שיותר להעצים את השכר בעולם הזה. אז זה המשנה באבות אומרת, פרק ד' משנת עץ ז', אומרת לנו המשנה באבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. חז"ל במסכת אבות באים ומסכמים לנו את זה במשפט אחד, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. כמה העולם הזה הוא חשוב, כמה העולם הזה הוא נצרך. אז זה קודם כל, ענינו תשובה על השאלה הראשונה. אנחנו פתחנו בשאלה מאוד יסודית, שנוגעת בשורש ובלב של העם היהודי. איך זה יכול להיות שהתורה לא מזכירה את העניין? איך זה יכול להיות שמשה רבנו לא מדבר על העניין של עולם הזה ועולם הבא? אתם יודעים למה? כי התורה בתרי"ג מצוות באה ואומרת לך, תנצל את העולם הזה, תנצל כאן, עולם הבא בעזרת השם יגיע, זה כבר פנסיה. אם בן אדם בגיל 20, לא מדברים על פנסיה בגיל 75. אם בן אדם בגיל 20, מדברים על השכר כאן בעולם הזה. והשכר בעולם הזה זה אדם שזוכה לשמור תורה ומצוות, אדם שהולך בדרך הישר, אדם שמטיב עם השני, הוא זוכה שכאן בעולם הזה יהיה לו חיים טובים, ועל זה התורה מדברת איתנו, על הטבות כלכליות. והיה אם שמעתי שמעו את מצוותיי, אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר נקבל את השכר כאן בעולם הזה. ונתתי שלום בארץ, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ועל זה אנחנו אומרים כל יום, וזה גם כן מופיע במזוזה בפרשה השנייה, והיה אם שמעו תשמעו את מצוותיי. התורה שמה גם כן מבטיחה לך כאן בעולם הזה שתקבל הטבות כלכליות, שנתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. התורה באה ואומרת לך, כאן תקבל שכר בעולם הזה. ועל זה אנחנו פתחנו שאלה שנייה, איך זה יכול להיות? מצד אחד הלל ושמאי אומרים, נוח לאדם שלא נברא, לא נברא, נמנו וגמרו, נוח לאדם שלא נברא. מצד שני אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, וירא את כל אשר עשה השם, והנה טוב מאוד. איך זה מסתדר ביחד? זה מסתדר. החיים לא נוחים, אבל החיים הם טובים. צריך לדעת שאם גם לפעמים יש דברים שהם לא נוחים כאן בעולם הזה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, והנה טוב מאוד. תדע שיש דברים שהם לא נוחים, יש דברים שהם לא נעימים, אבל העולם הזה הוא טוב מאוד. אני אסיים בסיפור בדיוק של דקה שממצה את העניין הזה ולוקח, מביא אותנו לידי כלים איך אנחנו יכולים להביא באמת לידי מימוש את הנקודה הזאת. אתם יודעים שהמהר"ם מרוטנבורג, הוא היה באירופה, והוא לקחו אותו לכלא ושם השם ישמו רחמנא ליצלן, הוא מת בכלא. ושם הוא היה במשך 12 שנה באותו כלא, הוא לא זכה להגיע לקבר ישראל. 12 שנה אחרי שהוא נפטר, הוא היה עדיין באותו תא כלא. והגיע אחד האנשים העשירים, ושילם המון המון כסף, לקחת את המהר"ם מרוטנבורג, ולהביא אותו לקבר ישראל. והוא הביא אותו לקבר ישראל. והוא הגיע בחלום לאותו אדם, והוא מאוד הודה לו, אחרי 12 שנה שהוא היה בלי מנוחה, הוא הביא אותו לקבר ישראל, ברוך השם, והוא הציב בפניו שתי אפשרויות. מה אתה רוצה? האם אתה רוצה להיות במחיצתי בגן עדן, או שאתה רוצה לחיות כאן בעולם הזה, בצורה טובה, בצורה עשירה, בצורה מכובדת, שתוכל לקיים את התורה ואת המצוות בעולם הזה, בלי קשיים. מה אתה מעדיף? אותו אדם בחר, לחיות בעולם הבא במחיצתו של המהר"ם מרוטנבורג. זה מה שהוא בחר. אבל לפי השיעור שמסרנו היום, יש כאן מהפך. אני לא יודע, צריך לעשות שאלת רב. אבל יכול להיות שאותו אדם היה צריך לבחור לחיות כאן בעולם הזה בצורה טובה, בצורה מיטבית, לחיות את התורה ואת המצוות. כי בסופו של דבר, המטרה היא בעולם הזה, מטרה בפני עצמה, לחיות כאן טוב, לאסוף כמה שיותר תורה ומצוות, ועל זה לימד אותנו רבי עקיבא, שמסרת הנפש, אמרנו רבי עקיבא, וחי בהם, ולא שימות בהם. אנחנו מחפשים לחיות על קידוש השם, אנחנו מחפשים לחיות על פי התורה והמצוות, לא למות על קידוש השם, אנחנו מחפשים את החיים. החיים הם, זה כמו שאמרנו, החיים זה העולם הזה. ככל שנרבה כמה שיותר בתורה, במצוות, במעשים טובים, כמה שיותר נרבה אהבה ואחווה בין אחד לשני, נזכה בעזרת השם לעבור את העולם הזה בצורה טובה, נזכה בסופו של דבר להגיע לחיי העולם הבא, לחיי נצח נצחים. תודה רבה לכולם.